חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
הלו, הלו, הלו. כן, אני יודעת שזה מפתיע אתכם שגם אני אומרת את זה, אבל שנייה לפני שאנחנו מתחילים בתוכנית, אנחנו רוצים לספר לכם שהעונה הזו של לדבר זה לא משמין, משודרת עם שותף לדרך, קפה אליט, שתומכים בתוכנית שלנו ומאפשרים לתוכנית שלנו להמשיך ולהביא לכם תכנים מרתקים כל שבוע. אז תודה רבה, אנחנו מתחילים.
הלו, הלו, הלו.
או שלום לך.
שלום אפרת, מסלומך.
מה קורה?
חמדולילה.
הכל טוב?
כן, אין תלונות.
מה? אתה יוצא מגדריך בו, כאילו. לא יודע, אתה אמור לראות אותי. אוקיי, אני יודעת מה קרה.
מה קרה?
פגשת אותי אתמול בערב. אתה באוברדוז ממני, זה מה שקרה? אתה יודע, אני נורא שמחה למפגש שלנו אתמול בערב.
למה?
כי היה מפגש, אתה נהנית כי שתית כמו חזיר.
אנשים שומעים.
נו. תקשיב אותה, הורדת כמות וויסקי מאוד יפה.
נכון.
מאוד מרשימה.
היית גאה בי?
מאוד.
אני ראיתי.
אני גם ניסיתי להגיד לך שאני מאוד גאה בך, אבל כאילו, חוץ מלעלות על השולחן ולרקוד.
בשלב מצאתי את עצמי פשוט מדבר עם הטבחים וצועק, כאילו כמו רפי, הרגשתי.
כמו רפי, כמו רפי אדר.
רפי אדר, כן, איזה פדיחות.
בקיצור, אז לא, כי אתמול היינו...
תודה שלא עצרת אותי ונתת לי להשתתות ככה מול כולם.
אבל צילמתי בלי הכרה.
זה יפי.
לא, תקשיבו, אתמול לוקסי ואני היינו בארוחת איטוויד של גיא רובננקו ולילך רווה, שהם שתי אושיות של מטבח דרום מזרח אסיה, והיה ארוחה מאוד מיוחדת ומאוד מעניינת.
מאוד מוצסת.
מאוד מוצסת, לא שגרתית, לא המובן מאליו כשחושבים על מטבח תאילנדי, ממש לא.
כן.
אבל למה אני מרוצה?
כן.
כי הארוחה אתמול עשתה לי חשק לתוכנית של היום. יש תמיד משהו שברגע שאני אוכלת משהו, ממטבחים זרים, mm-hmm. אני נורא מתגעגעת למטבח המקומי. כלומר, אני זקוקה למטבח המקומי. אתה יודע שיש לי גישה הוליסטית כזאת שאומרת שאדם צריך לאכול את הדברים שצומחים סביבו למען בריאותו.
כן, בהחלט.
שאנחנו מותאמים יותר מבחינה פיזיולוגית למה שצומח בישראל. אז אכלנו אתמול את הארוחה, אז והיה לי נורא כיף, נורא נחמד, אבל היום בבוקר קמתי קצת הפוכה כזאת, כאילו, אני הרבה פחות ישרה מהרגיל, ואני מתגעגעת קצת לאוכל ישראלי, ואין ישראלי כמו.
שמן זית.
שמן זית.
והנה חמישה דברים שלא ידעתם על שמן זית.
צבעו של שמן הזית בכלל לא מדד לאיכות שלו. מה שקובע אם לשמן יהיה צבע צהבהב או צבע ירוק אז, הוא פשוט מועד המסיק. זיתים ירוקים שנמסקים מוקדם, ייתנו שמן ירקרק. זיתים שחורים, ייתנו שמן יותר בהיר, נוטה כזה לצהוב. וזו גם הסיבה, ואנחנו כל כך הולכים לדבר על זה בתוכנית ולהרחיב, שטעימת שמן זית מתבצעת בכוסות כהות, כדי שעיני התאומים לא תהיינה מושפעות מהצבע. כי בכל זאת, אנחנו אוכלים גם עם העיניים.
תמיד. ובעיקר עם העיניים.
כן, אתה חושב?
אני, אצלי, אובר.
אוקיי.
עובדה הבאה.
כן.
עץ הזית הוא סירוגי. מה זה אומר סירוגי?
אני מתה על העובדה הזאת.
זה אומר שהוא מניב את עיקר היבול שלו אחת לשנתיים. ובאופן משעשע, כמו נשים שחיות ועובדות וגרות ביחד ומסנחרנות את המחזור שלהם, גם עצי הזית מסנחרנים את התפוקה שלהם בצורה הזאת. כלומר, רוב העצים שגדלים באותו מטע ייתנו יבול שופע בו זמנית בשנה אחת, ויבול דל בשנה שאחריה. יש עצים מן הכלל, אבל זה כלל אצבע, והסינכרון הזה יכול להיות גם על אזורים מאוד גדולים. מחזוריות דו-שנתית ברמת יבול ברמה ארצית,
ברמה ארצית, זה,
שזה די מדהים. עכשיו, איך יכול להיות שכל העצים בארץ נותנים יבול יותר בשנה אחת ולא בשנה אחרת. איך הסינכרון הזה מתרחש? אז יש כאלה שהוליסטים ויגידו, אוקיי, יש פה איזשהו משהו, אבטר סטייל, כל העצים מחוברים איכשהו, אבל יש לזה תשובה יותר רגיונית. יש כל מיני אירועים שקורים כמו חמסינים או איזושהי מחלה שתוקפת כאילו את הענף באיזושהי תקופה, מה שגורמת לעץ לייצר פחות יבול באותה שנה לכל העצים, ואז בגלל שהם ייצרו פחות יבול באותה שנה, אז בשנה הבאה הם כבר נותנים גז, וככה הסינכרון הזה מתרחש.
זה מדהים הדבר הזה. זה מדהים שבאמת בשנה אחת עץ הזית נותן מעט יבול, ובשנה אחת נותן הרבה יבול. אתה יודע אבל מה הסיבה שזה שנה מעט, שנה הרבה? הוא בעצם שנה אחת משקיע בפרי, ושנה אחת הוא משקיע בגדילה שלו בענפים. הוא לא יכול לעשות את שניהם בו זמנית.
כן.
גבר, אין לו חלוקת קשב.
תכלס.
עובדה שלישית, האבקות בשמן זית היא ענף ספורט טורקי מסורתי. המסורת הזאת התחילה ביוון העתיקה. אני מחדשת לך, אלוקסי?
כן.
אוקיי. המסורת הזאת החלה ביוון העתיקה, כשבמשחקים האולימפיים המתאבקים משכו עצמם בשמן זית, והתחרויות היו נערכות בעירום. פשוט תעשו סקס וזהו, כאילו. בקיצור, בטורקיה התחרויות האלה ממשיכות עד היום, אבל במאה העשירית, בהתאם לחוקי האסלאם, המתאבקים החלו לחסות את פלג גופם התחתון, שזה מאוד יפה מצידם. אבל שים לב לחוקים. כדי לנצח בקרב, על המתאבק להפוך את יריבו על גבו.
כן.
אוקיי? כשהוא משוח בשמן, אני מוזכירה לך. ולשם כך, מותר להקות, מותר לעזר ברגליים, ומותר להכניס ידיים למכנסי היריב ולמעוך את השכב.
ואפילו מומלץ.
אבל מה?
מה?
אסור לדבר. זה סטוט כאילו, אסור להם לדבר.
זה כמו שכשהיינו ילדים, אז תופסים בביצים, ואז אתה צריך לשרוק, אתה צריך לשרוק, ואם אתה לא מצליח לשרוק, את לא?
לא, אני לא מכירה.
טוב.
עליי.
עובדה הבאה.
כן.
יש לי עובדה כפולה.
אז קח שתיים, ויויום, רק ארבע וארבע וחצי, נו.
עץ זית אחד...
לא, אתה פרקת הכל על מה שהעונה הזאת התחילה.
עץ זית אחד מניב מספיק זיתים כדי לייצר 4 ליטר שמן זית בשנה, במשך כל חייו. אבל כמה זה כל חייו? העצים העתיקים ביותר מתוארכים ב-2,000 שנה, אבל אורך חיים ממוצע של עץ הוא כ-600 שנה. אז אמנם 4 ליטרים לא נשמעים המון, אבל תכפילו את זה ב-600 שנה, זה הרבה יותר.
2,400.
2,400.
זה בערך הצריכה שלי.
אז מי שותה? מי צורך את כל השמן הזה?
אני.
אז דווקא אנחנו חושבים שאנחנו שותים פה הרבה שמן זית, כמו שאפרת אומרת. אני. אבל ממש לא.
סתם מנסה להידחף.
כן. היוונים הם הצרכנים הגדולים ביותר של שמן זית, והם צורכים למעלה מ-26 ליטר שמן זית אדם לשנה. 26 ליטר.
זה חצי ליטר לאדם בשבוע.
זה חצי ליטר לאדם בשבוע, זה 70 גרם ליום, או 5 כפות גדושות שמן זית ביום לכל תושב, כולל תינוקות, זקנים וחולים, ואנחנו פה בישראל צורכים בקושי 2.8 קילוגרם לחודש, שזה חצי כף ליום.
ואיפה העובדה הכפולה פה?
זה העובדה הכפולה. אחת הייתה על כמה הוא מניב בחייו, והשנייה על כמה אנחנו צורכים מזה.
יפה. אגב, אני רוצה להגיד לך, ששבוע שעבר, זה לא היה שבוע שעבר, זה כבר היה מזמן, זה היה בסוכות. וואו, החגים נראים כחלום רחוק. נסענו עם כמה חבר'ה לכל מיני מקומות. פעם אחת נסענו לכליל, פעם אחת נסענו למדבר. ואז אני מכינה את הרשימה של המצרכים, מה צריך להביא. וברשימה היה כתוב, ליטר שמן זית. זה ל-24 שעות, אוקיי?
אוקיי.
ושאר כאילו מסמסים לי את נורמלית, זה מלא שמן. זה לא מלא שמן, בכלל. כאילו כשאתה מערך ארוחה של איזה 20 איש, 30 איש, זה ממש לג'יט כאילו לגמור בקבוק שמן זית.
יד קלה לדת. נשמע לי אפילו מעט. מה זה ליטר? הרי שאת עושה סלט ל-30 איש, את שופכת לפחות כוס וחצי, שתיים.
ברור. לא, כאילו היה שם, הבשר היה על האש, אז כאילו מה היה, סלטים וזה וזה.
שפע.
אבל כן, שמן זית זה משהו שאיך אני אוהבת, אני אוהבת את היד, את התנועה המשוחררת של היד.
כן.
שכשאני מוזגת, אני אוהבת תנועה משוחררת.
כן.
ואם נגיד אין כמעט, אין מספיק שמן זית בבית, היד שלי מתחילה להיות תפוסה, זה לא עושה לי טוב.
אז דיברנו על זה בעבר, ואני אזכיר לכם גם עכשיו, שכל פעם ששפת מסבירה משהו על מישול, היא מדגימה לי את זה עם הידיים שלה. אז עכשיו ראיתי את תנועת שפיכת שמן הזית. אוקיי, עשיתי mental note, אני יודע איך זה נראה. אוקיי.
למה בעצם אנחנו מדברים היום על שמן זית? כי אנחנו נמצאים בשיאה של עונת המסיק.
כן.
התקופה שבה אנחנו אוספים את הזיתים ומייצרים מהם שמן או שולחים אותם לכבישה. אבל עץ הזית בעצם נמצא כאן סביבנו כל השנה, הוא אחד הדברים המדהימים שתמיד נותן לנו נוף ירוק, אמנם זה ירוק הפרפר כזה ולא ירוק זוהר, אבל כשאנחנו נוסעים לטייל אפילו בשיא הקיץ, אז הטבע שלנו קצת ירוק בזכותו.
הוא איתנו מימי התנך.
הוא איתנו מימי התנך, הוא חלק מחורש אגן הים התיכון, ומכאן, מהאזור שלנו.
לגמרי.
הוא מארץ ישראל ומסוריה וגם טורקיה, כלומר ממש הצד המזרחי של הים התיכון.
יש אתר חפירות מול חופי חיפה,
כן.
שתיעדו אותו לתקופה הנאוליתית, לפני 7,500 שנה, שהוא היה חלק מההתיישבות כנראה בכפר סמיר, היום הוא כ-5 מטר מתחת למים בגלל שינוי מפלס המים, אבל זה כנראה בית הבד העתיק ביותר בעולם, והוא נמצא ממש מול חופי חיפה.
שזה מדהים, כן. שזה כאן, אצלנו. מה מעניין לגבי עץ הזית? הוא התפתח באופן קצת אחר מגידולים אחרים. הרבה מאוד גידולים, ובוודאי אתה זוכר מהעונה הקודמת, שאמרנו, העגבניה, לקחו אותה מפה, העבירו אותה מפה, כן. התירס הגיע מפה לשם. עץ הזית היה נפוץ בכל האזור הזה, בהרבה מאוד זנים. ובגלל זה אנשים לא העבירו בספינות שלהם עץ זית ממקום למקום. הם העבירו את הידע להפוך אותו לשמן או לכבוש אותו, אבל הם לא היו צריכים להעביר את העץ עצמו, כי גם בספרד וגם ביוון וגם באיטליה וזה, היו עצי זית, ואת התוצאה של זה, שלא היו צריכים להעביר את החומר הצמחי עצמו, שנשמרה באזור הים התיכון כמות אדירה של זנים של עצי זית. יש היום 2,000 זנים שונים של עצי זית.
מקומיים.
מקומיים. עכשיו, כמו שאמרת, שמן הזית הוא מוזכר כבר בתנך, שבעת המינים... כמובן, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, בלולולול.
עוד שנייה, אנחנו מסיימים עם כל שבעת טעם בנושאים שלנו.
חובה. זה נורא טבעי שאנחנו נדבר כאן על שבעת המינים. רק על השעורה אנחנו נתקע. שעורה תוקעת אותנו מלהיות, לגמור פה את הסיפור. אבל בעבר הוא שימש יותר לתאורה.
כן, מאור.
מאור.
זה השמן שהדליקו איתו את המאורות בבית המקדש.
נכון.
זה השמן שמשכו איתו מלאכים. לא סתם. שמן זית.
מה עוד אתה יכול לספר לי על ההיסטוריה שלו?
אני יכול להגיד לך שמעבר לבית הבד הזה, מלפני 7,500 שנה, אז באמת פה, כל האזור שלנו, במיוחד באזור עקרון העתיקה ליד קיבוץ רגבים, נתגלתה תשתית שלמה לתעשיית שמן זית בינלאומית, בחסות הממלכה הנאו-אשורית, זאת אומרת, שממש ייצרו פה שמן זית, וייצאו אותו לכל רחבי האזור, ואפילו יותר רחוק, וכנראה שזה היה האזור הכי מוביל בעולם לייצור שמן זית, וכמו שאמרת, שמן זית שימש באותה תקופה בעיקר לתאורה, אז צרכו אותו בכמויות מאוד מאוד גדולות. בגליל נמצאו רק מעט מתקנים לייצור שמן זית, במיוחד מהתקופה הכנענית ומהתקופה הישראלית שבאה אחריה בכלל לנדויות לייצור שמן זית. ואומרים שמה שקרה זה שבתקופה החשמונאית, כשהיהודים עברו מיהודה לגליל, הם העבירו איתם הרבה ידע מקצועי, אבל בעקבות המלחמות שקדמו לכיבוש הערבי, אז כבר הפסיקו לייצר פה את שמן הזית, וירד מעמדה של הגליל כיצרנית שמן זית, ומרכז הכובד עבר לקפריסין, כי היא לא נכבשה על ידי הערבים.
זה באמת מסביר למה למרות שמוצא עצי הזית ומכאן, אז היום יצרניות שמן הזית הגדולות בעולם, הם ספרד, איטליה, יוון, גם טוניס, מרוקו, טורקיה, סוריה.
ואנחנו,
מה זה נשארנו מאחור?
אנחנו 0.5% מייצור שמן הזית העולמי. אנחנו, זה קרה פה חברים, פה. הנה, איבדנו את הכתר.
אגב, מחוץ לאגן הים התיכון מפיקים שמן זית בעיקר בצ'ילה ובאוסטרליה, יש גם קצת בארצות הברית, אבל... הרוב כאמור בים התיכון.
אפרת,
מה?
אנחנו כבר כמה דקות בתוך התוכנית,
כן.
ולא דיברנו על בלשנות.
מוזר שאתה שואל.
כן, הכנת על זה משהו?
תראה, אני יש לי כמה דברים להגיד בהקשר למילים שקשורות לשמן זית. אני אגיד בקצרה כמה דברים ואז ארחיב באחד.
אוקיי.
קודם כל, ישור קו.
כן.
אנחנו עוצרים שמן זית, כלומר, הפקת השמן מהזיתים נקראת עצירה, אבל זה לא עצירה עם א', כמו שהרבה אנשים חושבים מהמילה לעצור, לאגור, אלא עצירה.
עוצרים.
עוצרים שמן זית.
עמודו.
עמודו, אוקיי. זה אחד. דבר נורא חשוב, ליישר קו, זיתים גדלים בקרם ולא במטע. קרם זיתים ולא מטע זיתים. המילה עצמה זית היא מילה שמגיעה מכאן מהאזור, וכעדות לכך אנחנו מכירים את המילה זית בהמון המון המון שפות מסביבנו, זיתון בערבית ודת במצרית, ויש עוד הרבה הרבה כאלה. ואני רוצה להתעכב על שני דברים. אחד, על בית בד. מה זה בית בד?
כן.
למה קוראים למקום שבו מייצרים שמן זית בית בד?
למה באמת?
כי כשעוצרים את שמן הזית נעשית פעולת סחיטה של הזיתים. בעבר, בשביל שיצליחו לסחוט את הזיתים, הייתה קורת עץ ארוכה, שהיא הניעה את המסחטה, הייתה בעצם נתנו את הוקטור של התנועה, והמילה בד זה מילה נרדפת לענף. ומכאן בית בד, זה מקום שבו...
בית הענף.
בית הענף. היום כבר אין את הענף הזה בבתי בד מודרניים, אבל השם נשאר.
אגב, אבני הריחיים האלה שציינת עם אותו ענף, זה המצאת הבורג הראשון.
וואו, מדהים.
ככה המציאו את הבורג, אנשים כבר לפני אלפי שנים.
וואו.
מה המילה השנייה?
המילה מסיק. אנחנו הרי יודעים שכל הפעולות החקלאיות, הם היו חלק בלתי נפרד מהחיים של אבותינו. ויש לזה ביטוי בשפה העברית, וכבר בתנך אנחנו מוצאים את הפועל קצר לחיטה וסעורה, ואנחנו מוצאים את הפועל בצר לענבים, וכתף שזה קצת יותר כללי, ואנחנו בהמשך יש גם אריה, שזה אנחנו יודעים שזה של תאנים, אבל הפועל מסק לא מופיע בתנך.
באמת?
כן, נזכרת בו איזושהי שיטה של הורדת זיתים מהעץ, יש משפט בספר דברים, כי תחוות זיתך לא תפאר אחריך, שתחבות, הכוונה זה בדיוק כמו שהיום הם מרביצים לעץ כן. בשביל להפיל ממנו את הזיתים.
אוקיי. Okay.
ולפאר זה מהמילה פוארות, ענפים. כלומר, תחבות בזיתים שיפלו, אבל אחר כך אל תוריד את מה שנשאר על הענפים, את זה צריך להשאיר לעניים יותר.
אוקיי. Okay.
אז יש את הפועל חביתה, אבל אין את הפועל מסיק. המסיק בעצם מגיע בספרי החכמים, והוא מציין כתיף זיתים מהענף בתנועה של משיכה. כמו חליבה. כלומר, מסק, זה בא כנראה מהמילה משך. מה שעוד רציתי להגיד על זה, זה אנקדוטה מאוד משעשעת, שבהמשך עם התפתחות השפה העברית, אז כל הפעולות החקלאיות בסוף מגיעות למשקל פעיל. אסיף, בציר, קציר, מסיק, קטיף, גדיד, הכל בסוף זה בצורה הזאת. אז תדע לך שבמילון כלבו לחקלאות, שהוציאו, היה כזה מילון נשבע
okay.
לך. יצא בשנת 1939 והוא הציע עוד המון מילים אחרות, מלא מילים.
איזה?
תליש לפול, זה דברים. נקיר לירקות שורש, אלוהים יודע למה. נמיר לבצלים. כניב לאספרגוס, לא קרה. הקיר לתורמוס, מי צריך מילה להוצאת תורמוס? אבל שים לב, יש מילה אחת שאנחנו משתמשים בה, אנחנו לא יודעים שהיא הייתה קיימת במילון כלבו לחקלאות, כי היא הייתה קיימת במשמעות אחרת לגמרי.
מה היא?
חשיש.
מה?
כן, חשיש זה קציר של עשבים יבשים.
פרצינות?
כן.
וואו.
וזו מילה שלא הצליחה להיכנס לשפה העברית היומיומית, אבל היא קיימת.
אוקיי, חדרה יפה מאוד בסוף לתרבות הישראלית היומיומית, היום כבר לא. אבל וואו.
כך שאם עוצרים אתכם או משהו כזה ואומרים, אנשים, אתם דיברתם בטלגראס ואתם ביקשתם חשיש, תגידו, כל מה שרצינו זה קצת עשבים יבשים שנקצרו.
כן, מעניין איך זה יחזיק בבית משפט.
בסך הכל רציתי עשב יבש. ורק גלגלתי אותו. כן.
אז אפרופו מסיק, איך קורה כל התהליך הזה? איך באמת מייצרים שמן זית?
אני חושבת שזה הזמן להתקשר למגדל שמן זית.
בוא נתקשר. עידו?
כן.
היי.
מה העניינים? איתנו על הקו עידו תמיר, הבעלים של פטורה בוטיק משפחתי. מה העניינים עידו?
אני בסדר גמור, אני מקווה שגם אתם.
אנחנו סבבה. תגיד, איפה אנחנו תופסים אותך?
האמת היא עכשיו בסידורים, אבל זה ימים כאלה שאין כל כך, אין יום ואין לילה, כי היום זה זמן מסיק לרוב, והלילה זה זמן בבית הבד. אז זו התקופה שהבנות שלי לא רואות אותי הרבה, ואשתי קצת עצבנית.
מה, זה עבודה של 24/7? תקופת המסיק?
בגדול, כמעט, כן? אנחנו משתדלים שלא, ובאמת, למען הכנות והסדר הטוב, אני לא תמיד נמצא בכל מקום, יש גם אחרים, אבל בגדול, המסיק מתחיל בשעה מוקדמת, עכשיו ב-5:30 בבוקר,
כן.
משתדלים לסיים עד 4, ואז מיד מתחילים את העבודה בבית בד, זה תלוי בהספקים של אותו יום, אבל בדרך כלל מסיימים ב-2 בלילה.
מתי בדיוק? תעשה לנו סדר. עונת המסיק, מתי מתחילה, מתי מסתיימת?
בישראל באופן כללי מאוד, ולרוב מתחילה באוקטובר. תחילת אוקטובר, אמצע אוקטובר, תלוי באמת כאילו במצב של הזיתים. ומסתיימת היום, אני חושב שזה גם מגיע עד לינואר.
וואו.
יש זנים כמו קורטינה, שאפשר גם לסחוב אותו, את הזן הזה עד לינואר. וזה מאוד מאוד תלוי בהחלטות של היצרן, איזה סוג שמן הוא רוצה ליצור ומה המטרות, ומכאן זה נגזר זמן המסיק.
אמרת עד שהזיתים מוכנים, איך יודעים באמת שהזית מוכן למסיק?
זית מוכן זה תלוי איזה סוג שמן אתה רוצה ליצור. יש אפשרות עם אותם זנים ליצור שמן שהוא יותר ירוק, ובצד שני שמן שהוא יותר בשל. אז גם הבשלות או נקרא לזה הבוסר, טרום בוסר של זית מאוד משפיע על האיכות הזו. אבל כשאנחנו עושים בדיקה לרוב, אז הבדיקה היא, הבדיקה הטכנית של היצרן, היא בדיקה שהראשונה היא בדיקה של חומר יבש מול חומר רטוב בתוך הזית. בעצם החומר היבש זה המוצקים, והחומר הרטוב זה השמן והמים. יש לנו איזה שהם מדדים שלפיים אנחנו עובדים, וכשאנחנו מגיעים לנוסחה רצויה, אז לרוב זה הזמן המתאים למסיק. זה משתלב יחד עם בדיקת אינדקס הבשלה, שזה בעצם אנחנו נכנסים לתוך התא שטח ומוסקים איזושהי כמות קטנה של זיתים כדי לראות את הצבע. אתה בוחן את כל המגוון שנוצר לך ומנסה דרכו להגיע להבנה. והאמת שאני בשנים האחרונות יש לי עוד שיטה שאני קיבלתי אותה מקולגה מפורטוגל. שאלתי אותו איזה בדיקות הם עושים.
כן.
אז הוא אמר לי ששום בדיקה כימית הוא לא עושה, הוא נכנס לשטח עם בקבוק מים, עובר וכל איזה 20 עצים מוסק לעצמו זית, לועץ אותו בפה, והוא יודע להחליט לעצמו מתי זה הזמן.
איזה יופי, פשוט כשטעים לו כמו שהוא רוצה.
כן.
אז כן, בוא נגיד ככה, אני לא יודע אם הייתי מציע לכם לעשות את זה, זה מאוד מאוד מר, ולפעמים גם לא נעים, אבל יודעים שזאת היא השיטה, מפתחים גם איזשהו עקום למידה מתוך זה לאורך שנים, אז כל אחד עם השיטה שלו.
עכשיו, זה בעצם אומר שיכול להיות שמאותו עץ אתה מוסק כרגע חלק מהזיתים ירוקים, וחלק תשמור אותם שישחירו להמשך?
לשמור לא. דבר ראשון, כל זית מתחיל ירוק, וכל זית מסתיים שחור, וכל סוגי הזיתים מיניהם.
לכן שאלתי, מתכן שמאותו עץ תמסוק חלק שהם ירוקים וחלק שהם שחורים?
לא. כשנכנסים לכרם זיתים, בזן מסוים, כי לפעמים יש לי לפחות יש כרמים ש... זה שורה אחת כזו ושורה אחת זן אחר מתוך הרצון לבצע הפריה. אז לפעמים זה נכון לשלב זנים בתוך את השטח, אבל עדיין המסיק הוא לפי זן. ברגע שמוסקים את העץ, מוסקים את העץ. אין אפשרות להחליט, אתה עושה רק חלק. זאת בטוח שלא בשיטה מסחרית, אולי בשביל הכיף. במסיק ידני כן. אבל ההחלטה היא החלטה גורפת, והאינדקס הבשלה שדיברתי עליו, שזה בעצם לבדוק את הצבעים, זה מאוד משפיע, זאת אומרת, זה מאוד משפיע על צבע השמן, מתוך זה שאם אני יודע ש-70% ירוק, אז אני יכול לקרוא לשמן הזה יותר ירוק, ואם כבר 50% שחור, גם השמן עצמו יצא בצבעים שהם יותר כיוון הצהוב.
איזה זנים אתם מגדלים, אגב?
אצלנו במשק יש היום 6 זנים. אני אומר אותם בסדר עולה של עצמת טעם, הזן הדין ביותר הוא קורונייקי, שהאמת היא אצלנו זה שנה ראשונה, שטח צעיר, אחרי זה פיקואל, שהוא מאוד מאוד מבוקש בישראל, והמון שפים והמון חובבה קולינריה אוהבים אותו, זן מאוד מאוד עגול.
לא מאוד קשה לגדל אותו את הפיקואל?
קשה לגדל אותו מבחינת מה שהוא מייצר, כי התפוקות של הפיקואל הן יחסית נמוכות, יחסית להשקעה הפיקואל דורש יותר, זאת אומרת, דורש יותר כי הוא נותן פחות פרי, אבל שמן זית מהמם, מאוד מאוד פירותי, מאוד מאוד טעים, הוא ככה מתגלגל על הלשון בקלות, והוא לא חריף מדי. אחרי זה יש לנו את הנבלי, שנבלי זה, אצלנו במשק זה כבר נהיה שם דבר. זן שאם אנחנו מדברים על איכות מול תועלת, ברמה הכלכלית, הזן הזה הוא לא כדאי בשום צורה. ניתן דוגמה, וזנים מסחריים היום, אנחנו מדברים על היקף מסיק של טונה לדונם, זית כמו נבלי מייצר בערך 200 או 300 קילו לדונם.
וואו, איזה הבדל.
בשנה טובה. היום לצמחתי זה כן קיבל את הערך שלו, ואנחנו כן מצליחים לתת לו את הערך שלו גם במחיר, והזן הזה הוא נחטף די מהר. אחרי זה יש לנו את הפישולין, שזה זן שהמקור שלו בצרפת, מאוד מאוד חוטי, עם חריפות די עזה, מרירות לא גבוהה, אבל מאוד, יש לו חריפות בולטת. יש את הפרנע הישראלי, שהוא זן שפעם היה מאוד לא מוערך, אני חושב שאם הייתי דבר איתי לפני 10 שנים, אז הם אומרים שזה שמן זית כזה לסגור פינות, כשחסר. ומה שיפה בברנע, שכולו פותח כאן בארץ על ידי שמעון לוי, זה שלמדנו לעבוד עם הזן הזה, ולמדנו שהזן הזה עובד מאוד מאוד שונה עם שיטות השקיה שונות. יותר מים או פחות מים מאוד משפיעים על הטעם, והיום לי יש כמה חלקות של ברנע, ואני כל אחת מהן מוסק בצורה, בזמן שונה, וגם מטפל בצורה שונה, ואני בעצם מייצר ברנע שיש לו... יש כמה סגנונות של טעם, לא, זה לא טעם אחד. נשארנו עם קורטינה, שקורטינה זה זן שהמקור שלו באיטליה, מאוד מאוד מר, זן מאוד מאוד עצמתי, אנחנו אוהבים לקרוא לזה זן שהוא הירוק, זה מה שבולט בו בטעם בעיקר. לצערי זה זן שבארץ פחות אוהבים אותו ופחות מעריכים אותו, מאוד קשה לעיכול.
אגרסיבי.
אגרסיבי מאוד, אבל אם אתם, אני תמיד אומר שזה הזן שאני הכי הרבה משתמש בו בבית, שאני אוהב אותו עם כל דבר, כן.
הוא טוב לטיבול, הוא לא שמן שהייתי מבשלת איתו, מתגנת איתו, אבל לטיבול יש לו תקי כזה, את ה...
נכון, כאילו, נגיד גם להפות לחמים, אני חושב שזה כיף להפות עם לחם כזה, עם עוצמה של טעם כזו, כי בתוך המהירות הזאת, כשאתה יודע להרגיש אותה, אתה מרגיש עושר בעין, עושר חזק מאוד של פרי. אז נכון, עם דגים לא הייתי משתמש עם זה.
מעפיל.
אבל סלטים, חומוס, לבן, לטבול סתם עם לחם, זה ארוחת בוקר שלי לרוב.
אז זה הזנים שאתם מגדלים. הפתעת אותי שבכל הרשימה הזאת אין את הסורי. איך הייתי בטוחה שמה? בטוח יש שם גם סורי. הכי נפוץ בישראל.
כן, סורי תמיד... האמת שאני חושב שבשנתיים האחרונות קצת שמעתי פחות את הדרישה לזה, אבל זה היה מאוד מאוד נפוץ תמיד להגיד, אני רוצה את הטעם של הסורי. אנחנו עצמנו לא מגדלים סורי. נבלי זה הזן העתיק שאצלנו יש במשק כבר למעלה מ-40 שנה, אבל סורי באמת יש לו כל מיני גרסאות שאומרים לי שאנחנו מחפשים את הטעם של הסורי, לרוב אני נוטה לחשוב שמחפשים את הטעמים העזים של הקורטינה. ואני ממליץ על הקורטינה כתחליף ראוי.
אני אגב מסכימה איתך, אני חושבת ש... לא יודעת, כשאני עושה בבית שלי צלחת חומוס לילד או לבנה, אני כן, אני מחפשת את הטעם, את הסורי, את ה... למה? כי תמיד כשאני אכלתי חומוס בישראל, ככה גדלתי עם הסורי.
אז תראה, סורי עוד פעם, זה באמת היה הזן הנפוץ ביותר פה בעבר. אני חושב שהיום רוב הגידול של סורי בארץ הוא גידולי הבעל, שבעצם הזנים המקוריים שהיו פה בארץ המון המון שנים. בגידול בעל יש את החסרונות שלו, שבעצם בלי השקעה אינטנסיבית, השקעה אינטנסיבית אנחנו קוראים להם לגידולים המודרניים, אז יש איזושהי בעיה שבסוף יוצא את איזשהו פגם בשמן. ולכן אורך החיים שלו הוא יותר קצר. אני חושב שבתקופה הראשונה הוא מאוד מאוד טעים ומאוד מאוד עשיר, ואחר כך יכול להיות קצת מצב שהוא יהיה פחות טוב ברמת האיכות, אבל זה מאוד אינדיבידואלי, כי יש גם כאלה שיודעים לעשות את זה עם השקעה. אבל אני חושב שהטעם הסורי שרוב האנשים מחפשים, הוא היום את יכולה למצוא אותו בפישולין במידה מסוימת ובקורטינה במידה אחרת, אז הזנים האלה יותר קלים לגידול, וגם יותר קל להגיע איתם לשם הדרך.
אוקיי, בוא ניכנס לבית הבד. התקשרנו בשביל להיכנס איתך לבית הבד, ובינתיים אנחנו בשדות.
אנחנו בקרמים.
בקרמים, סליחה.
אז אמרת, בארבע אתם מסיימים ולוקחים את כל הזיתים ורצים לבית הבד, ואז מה קורה?
בבית הבד בעצם זה תהליך עבור כמות מסוימת של זיתים, וכל התהליך עצמו נמשך ברמת שעתיים, אני חושב, מהרגע שזה מגיע לבית הבד עד שהשמן נמזג לחביות. כניסה לבית הבד היא בעצם בתוך מערך ניקוי.
אוקיי.
מערך הניקוי, אליו נשפחים כל הזיתים, שם בעצם זה מנוקה משאריות של אדמה, ענפים, עלים, אבנים, כל הדברים האלה שאסור שיגיעו למצב שיכנסו לתוך התחינה, כל דבר כזה יכול לעשות נזק. אז הזיתים מנוקים כמה דרגות, אחר כך עוברים שטיפה יסודית, ואז נכנסים לתוך מכונה שקוטשת אותם. הקטישה הראשונה עצמה היא של הכל ביחד, משם זה עובר מכונה שנקראת מלאקסר, שם בעצם זה תהליך הכבישה הקרה. שם הזיתים נטחנים בטמפרטורה שבכבישה קרה, אנחנו אומרים שחשוב לא לעבור את ה-30 מעלות, כמה שלכבוש את זה יותר נמוך, אז בעצם השמן יהיה יותר איכותי. ששואלים למה יש מחירים שונים לשמן, כשהטמפרטורה הרבה יותר נמוכה, יוצא פחות שמן. כשהטמפרטורה הרבה יותר נמוכה, אז נוגדי חימצון נשמרים בצורה הרבה יותר טובה וגם הארומות. כי יצרן איכותי, המטרה שלי זה לכבוש בטמפרטורה הרבה יותר נמוכה. משם בעצם יוצא חומר הרטוב וחומר היבש. החומר הרטוב, שזה מים ושמן, עוברים לצנטריפוגה, שמסובבת את הכל ובעצם צריכה להפריד בין השמן לבין המים. יש ברוב בתי הבד שתי הפרדות כדי למנוע מצב שעוד יישאר שאריות של מים. אחרי שהשמן יוצא, אז הוא מאוחסן במיכלי שיקוע, נותנים לזה עוד 24-48 שעות של הפרדת משקעים במים. היא נשאר, לא אמור להישאר, אבל זה עושה עוד איזושהי בדיקה אחרונה.
עוד קבץ'.
ומשם יש שתי אפשרויות. יש את ה... לא כל היצרנים עובדים באותה שיטה, אבל אנחנו לפחות מציעים את גרסת ראשון המסיק, שזה שמן שלא עובר עוד צינון, זאת אומרת, לא עובר דרך מסנן. זה שמן טרי, זה פשוט לקבל מיץ, זיתים, טרי, מפוצץ בארומות וטעמים. בעיניי באמת אחד הדברים הכי תחושניים שיש, והשמן שהולך כל השנה עובר לתוך מערך בינות.
וראשון המסיק שלכם היה מדהים. אנחנו באירוע שעשינו למסיבת סיום העונה, אז מסקתם עבורנו את טרום המסיק אפילו, נכון? זה אפילו לא היה ראשון המסיק.
אז כן, זה היה משהו שהאמת היא שהשנה קצת עשינו איזשהו ניסוי. אני מאוד אוהב לטעום בארץ, פחות פגשתי כאלה, אבל הכרתי בעיקר בספרד שמנים שהם קוראים לזה שמן מרסק מוקדם, שבעצם עוסקים לפני הזמן היהודי. זאת אומרת, אם קודם דיברנו על הזמן היהודי מבחינת כל הפרמטרים, אז לפני הזמן היהודי, אז זיתים מאוד מאוד ירוקים, אחוזי השמן בהם נמוכים מאוד. זאת אומרת, ברמה, אני תמיד מציין את הרמה הכלכלית, כי היא חלק ממה שמהחלטות של יצרן חייב, אבל ברמה הכלכלית זה ממש לא כדאי. זאת אומרת, אם בזמן אידיאלי אני יכול לקבל אחוזי שמן שנעים בין 15% ל-25%, וזה תלוי בשנה ותלוי בזן, אז בשמן מהסוג הזה אנחנו מדברים על בין 6% ל-8%.
וואו.
שזה הבדל ניכר. יחד עם זאת, זה באמת ארומה שלא אי אפשר לפגוש אותך בשמן שמוסקים אותו בזמן קצת יותר מתקדם. יחד עם צבע מדהים, אנחנו קוראים לזה ירוק זרחני. זה היום משהו שבאירופה מחפשים אותו. משהו שהיום נורא מחפשים אותו ומתגאים בו, וזה הופך להיות איזושהי סדרה מאוד ייחודית ויוקרתית של היצרן. אז אנחנו עשינו במיוחד, האמת שבמיוחד לכם עשינו איזשהו ניסוי, ואנחנו קוראים לזה Early Harvest, כדי לשמור אותו דרך אגב דווקא הוא כן עבר סינון, כי אחרת הוא היה מתקלקל הרבה יותר מהר. אז השמן שהיה באירוע שלכם היה שמן שעבר סינון, והוא עדיין נשמר עם הצבע הירוק הזרחני, וכדי לשמור על הצבע, אז צריך תמיד לשמור על המוצר הזה לא חשוף בכלל בשום צורה לאור, כי הצבע הוא בעצם תוצר של כלורופיל, שנפגע מאוד מאוד מהר כשהוא חשוף לאור. זה קורה בכל שני הזית, אבל בזה השינוי הוא דרמטי.
יפה.
החכמנו מלא.
כן.
ממש. אוקיי, עידו, אנחנו עכשיו נשחרר אותך חזרה לרגע, מה השעה עכשיו? לחזרה לבית הבד.
כן.
אז כן, עוד מעט אנחנו מגיעים לבית הבד, ובאמת זה עונה, האמת היא שתדעו, עונה שופעת בפרי, יחד עם זאת, אחוזי שמן נמוכים, אני ככה מדבר עם כל מיני יצרנים מסביבי, ואני חושב ששיחת היום זה שיש השנה הרבה מאוד פרי, ואז זה מטעה לחשוב שיהיה הרבה שמן, אבל בינתיים אחוזי שמן נמוכים.
למה?
זה בגלל הגשמים?
שהיו?
יש מלא הסברים לזה, אבל אני חושב שהכל ביחד. אבל זה רק מביא אותי להגיד משפט אחרון, כי תמיד אני חושב שזה כאילו, אנשים בארץ לא תמיד מבינים למה שמן זית עולה ככה או עולה אחרת. אני חושב שכל הפרמטרים האלה שדיברנו עליהם הם כאילו מאוד מאוד משפיעים על המחיר. ויש סיבה למה שמן זית יכול לעלות במקום מסוים X ובמקום שני כפול. צרכן לא תמיד זה יש אותה שאלה נכונה. זאת אומרת, עדיין לא הגענו למצב כמו ביין, שבן אדם מבין שיש איכות מסוימת למוצר, ליין כזה או ליין אחר. כאילו, יש סיבה למה יש מחיר שונה לכל דבר. בתהליכים של הפקת שמן זית איכותי מושקעים הרבה מאוד תשומות כדי להביא את השמן לרמה מסוימת, והמחיר צריך להיות בהתאם.
טוב, עידו, תודה רבה.
תודה רבה.
שמחתי.
מסיק שמח שיהיה.
תודה.
ומוצלח.
ביי ביי.
להתראות, ביי.
ועכשיו שימו לב,
כן.
לכבוד ענת המסיק, החלטנו להעניק לכם מתנה את אותו שמן זית טרום המסיק שבעצם פטורה מסקו במיוחד עבורנו. זה שמן מדהים, יש לי אותו בבית, הוא אחר. הוא מכניס מלא טעם ואושר לאמנה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להעלות תמונה באינסטגרם או בפייסבוק, לתייג את לוקסי, לתייג אותי, איזושהי תמונה של מנה שהכנתם שנותנת כבוד לשמן זית.
10 מנות שיעשו לנו הכי הרבה תיאבון, יזכו את השולחים שלהם בפרס שמן זית ראשון המסיק של פטורה.
יס.
יס. אז הזדרזו.
הזדרזו. עכשיו, לוקסי.
כן.
אני רוצה קצת להשלים את העניין על זני שמן זית. עידו בעצם תיאר לנו 6 סוגים של זנים שהם מגדלים.
כן.
אז באמת לעשות קצת סדר בעולם הזנים. אז ככה, יש באמת את הזנים שאנחנו מכירים מפה מישראל, שהיו כאן, מקדמת דנה. יש את הזן הסורי, שהרבה חושבים שזה המילה סורי היא עיוות של המילה צורי. Mm-hmm. כלומר, שהוא בעצם הגיע מצור. זה לא נכון. זה פשוט קוראים לו סורי. ממנו הופק גם רוב השמן בימי קדם. יש את הזן הנבלי, שכפי שהוא אמר, הוא הרבה יותר עדין. יש עוד זנים, זן שנקרא מוחסן, יש זן שנקרא מעלות, זן שנקרא אסקל. הוא הזכיר את הברנע, שזה זן מרתק. אם יהיה לנו זמן בתוכנית, אני ארחיב על הנושא הזה, כי הברנע הוא באמת פיתוח ישראלי של פרופסור שמעון לוי, בן אדם שהוא, המחקרים שלו הביאו למהפך באופן גידול עצי הזית בכל העולם. הוא איש בעל שם עולמי, הוא נפטר לפני 3 שנים בערך, והברנע זה פיתוח שלו ויש שם סיפור מעניין. הברנע שלקח לו זמן עד שקיבלו אותו בקהילה העולמית, היו כל מיני בעיות בדרך, היום הוא זן עיקרי, מגדלים אותו באוסטרליה, מגדלים אותו בניו זילנד, כן, ובכל מקום קוראים לו ככה, ברנע.
ברנע.
כן. אבל באמת הזנים האחרים שעידו תיאר לנו, זה זנים שבמקור הם לא מכאן, הם הביאו את העצים לכאן, יש את הפיקואל, הוא אמר, הוא דיבר על הפישולין, על הקורנייקי ועל הקורטינה, עוד 2 זנים שכדאי לציין, זה הלצ'ינו, שזה זן, גם הוא איטלקי כמו הקורטינה, אבל הוא המקור שלו מתוסקנה, והוא שמן זית מאוד 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 עדין. בניגוד לקורטינה זה שמן זית שאם אתה רוצה נגיד לאפות עם שמן זית, הוא כאילו כמעט ניטרלי בטעם. יש גם בעולם את המנזניה. אתה זוכר את המנזנילו? את הזית
הגדולים הטובים, אני מת עליהם.
כן, אז זה זן, הזן הכי נפוץ בעולם לייצור שמן זית. ממנו אפשר לעשות גם שמן זית מאוד חריף עם מוסקים אותו בהתחלה, או שמן זית יותר עדין אם מוסקים אותו בסוף העונה, בסוף עונת המסיק. וזהו, זה בערך הזנים העיקריים שקיימים בעולם.
יפה.
לוקסי.
כן.
אתה יכול בבקשה להסביר לנו על איכות שמן זית?
כן. אז אנחנו...
הפתעתי אותך עם השאלה הזאת?
לא כל כך.
זה כתוב בליינאפ.
זה כתוב בליינאפ, אני ידעתי שזה יגיע. אנחנו מכירים שמן זית קטית, או באנגלית כולם אוהבים להגיד, אקסטרה ורג'ן, בתולה, עודף בתולות. שמן זית שהוא אקסטרה קטית.
מעניין אם זה קשור להיאבקות בשמן זית של הטורקים, האקסטרה וירג'ן.
שורקים שתופסים להם, אני לא יודע. אבל מה זה בעצם אומר? אז שמן זית קטית...
נשארות בתולות, כי הם עסוקים בלהיאבק אחד בשני. סתם.
שמן זית קטית זה שמן...
ישבות עצובות בתולות, כשהם שם הולכים מכות בשמן.
שמן זית קטית זה שמן זית שהופק בכבישה קרה, בדחיסה והידוק בלבד, וכמו שעידו אמר, בטמפרטורות של עד 30 מעלות שלא יתחמם.
לא 35?
לא. למעשה, אפילו המקפידים, 27 מעלות.
אוקיי.
קטית מעולה, אקסטרה ורג'ן, אומר שהשמן הזית הזה, רמת החומציות שלו לא עולה על 1%. תכף אני אסביר מה זה בכלל אומר רמת חומציות.
זה נורא חשוב.
שמן זית קטית או ורג'ן, לא אקסטרה ורג'ן, נבדל מהשמן זית אקסטרה ורג'ן בזה שרמת החומציות שלו היא בין 1% ל-2%. ויש גם שמן קטית רגיל, מה שקרוי אורדינרי או לייט, שאומר שהוא מכיל עד 3.5% בערך אחוזי חומצות חופשיות. השמן הזה לא צריך איזה סימון מיוחד, בדרך כלל רשום עליו שמן זית לבישול, או שמן זית לטיגון, או אפייה, או משהו כזה.
מה שנקרא, לא בבית ספרנו.
כן.
עדיף שלא.
ויש שמן זית מזוקח, באנגלית יקראו לזה refined, שזה שמן זית שעבר זיקוק בחום ובחומרים כימיים. למה עושים את זה? עושים את זה כי התפוקת שמן, כמו שעידו אמר, כשמחממים, היא הרבה יותר גדולה מאשר בכבישה קרה, אבל זה מאוד פוגע בטעם, זה מאוד פוגע בצבע.
וזה מאוד פוגע גם בערכים התזונתיים?
אין לזה בכלל ערכים תזונתיים, זה צבע, אנחנו מכירים אותו, הוא נראה כמו, אני רוצה להגיד שתן, אבל זה הצבע שלו, כאילו הוא צהוב, כן. אין לו ריח בכלל של שמן זית, משתמשים בו לרוב למאור.
אתה יודע מה מעצבן במילה מזוכח?
מה?
שיש לה וייב של משהו טוב.
נכון.
כאילו זה נשמע כמו שמן זך, זה נשמע משהו איכותי. ולא, שמן לא מזוכח בכלל, כל השמנים עדיף להם להיות לא מזוכחים. אגב, רק שתדע לך שראיתי לפני כמה שבועות, שמן קנולה לא מזוכח. ראיתי.
טוב.
קניתי.
אוקיי.
היה לי חייבת לנסות.
אז זיכוך זה בעצם הסינון. ואם זה לא עבר סינון, אז הוא מכיל יותר יתרונות מאשר שמן שכן עבר סיכוך, והשמן הזה שהוא שמן זית זך, או באנגלית קוראים לזה פיור, האיכות שלו כל כך ירודה שהוא לרוב משמש בכלל או למאור או לקוסמטיקה. משתמשים בהרבה כימיקלים ובחימום מאוד גדול כדי למצות אותו.
ולכן חייבים לזכור שזה רק מילה יפה לשמן לא טוב. אנחנו מחפשים את הקטית מעולה או קטית.
נכון. עכשיו, כן. אמרנו חומציות.
דבר.
מה זה החומציות הזאת שכולם מדברים עליה וכל הבקבוקי שמן זית על המדפים מתפארים ברמת החומציות? אז רק בשתי מילים. הגורמים שמשפיעים על דרגת החומציות זה כמה פגעים ונגעים יש בפרי של הזית כשהוא נקטף, ומה הייתה מהירות העברת הפרי לבית הבד, וסיום המסיק, וכמה נקי היה בית הבד. ככל שכל הגורמים האלה נשמרים בצורה האופטימלית, מתפתחת פחות חומציות, והשמן יותר איכותי. זאת אומרת, יש כאלה שכותפים זיתים, מוסקים אותם תוך שעתיים, כבר מייצרים מהם שמן כמו עידו, יהיה להם רמת חומציות מאוד מאוד נמוכה, ואלה שלוקחים את הזמן שלהם, מפתחים יותר חומצות בתוך השמן זית. בקצרה.
נהניתי.
כן.
לוקסי.
כן.
אנחנו כבר תקופה פה באולפן.
כן.
ועוד לא טעמנו שמן זית. עכשיו, אני הייתי בלא מעט טעימות שמן זית, אפילו שפטתי בתחרות שמן זית לפני כשנה.
זכור לי.
אחרי המסיק הקודם.
זכור לי איך יצאת מעולפת עם לשון בחוץ.
יצאתי מעולפת עם לשון בחוץ.
כוסות של שמן זית.
כן, כי באמת כשתואמים שמן זית, אז צריך לבלוע אותו. זה חלק מהמדדים של איכות שמן זית, זה איך זה מרגיש לך אחרי הבליעה, בניגוד לטעימת יין שאתה צריך לירוק.
זה לג לרש. מבינה שאת השמן את צריכה לבלוע, אבל את היין את יורקת. במקום הפוך.
אבל אתה יודע איזה יופי זה עושה למערכת העיכול לשתות שמן זית בכמות כזאת? בקיצור, אז אני יכולה לספר לך עוד כל מיני אנקדוטות מטעימת שמן זית, אבל אני חושבת שיהיה הכי נכון להעלות עכשיו על הקו את אהוד סוריאנו. אהוד סוריאנו הוא ראש פאנל תואמי מוסמך מטעם ארגון הזית העולמי. אז בוא נדבר איתו, והוא יסביר לנו בדיוק איך תואמים שמן זית.
סבבה.
שלום.
אהוד?
שלום אהוד, מה שלומך?
בסדר גמור.
אהוד סוריאנו, מומחה שמן זית מטעם אוניברסיטת חיין בספרד, שזה העיר שהיא בעצם לב ליבו של יצור הזית העולמי, וכפי שאמרתי קודם, גם ראש פאנל תואמי מוסמך מטעם ארגון הזית העולמי. ואתה בדיוק הבן אדם שילמד אותנו כמו שצריך איך תואמים שמן זית, אבל לפני זה, רצינו שתגיד לנו ככה בקצרה, כמה שמן זית מיוצר בישראל?
בישראל מיוצר בין, תלוי בעונה, כי בשמן זית יש סירוגיות, יש עונה בדרך כלל יותר טובה ועונה פחות טובה, זה נע בין 15 טון בשנה לבערך 18 טון בשנה, משהו כזה.
לא כל כך הרבה.
לא, אבל תראי, קודם כל גידול הזיתים, גם למאכל, גם לשמן, הוא הגידול מטעים הכי נפוץ בארץ, הכי גדול בריקטים הכי גדולים זה. וישראל היא מדינה קטנה, אין מה לעשות, יש לנו שטח נתון שבו ניתן לגדל דברים, אז יחסית למה שאנחנו מגדלים פה בחקלאות, הזית הוא הכי גדול מכולם.
אתה יכול להגיד לנו כמה מתוך זה, זה באמת חקלאות בעל, כלומר עצים שלא משקים אותם, וכמה זה חקלאות שלחין?
איך 70% זה חקלאות בעל, שנמצאת חלקה במגזר הערבי, חלקה בחלקות של קרן קיימת, לישראל, ועוד בערך 30% בערך של חלקות מושקות.
בסדר, בוא נטעם שמן זית.
איך טועמים שמן זית?
בזהירות. בלי פאניקה.
קודם כל נושמים עמוק. למה השאלה הזאת עלתה? כי אפרת עשתה טעימות שמן זית שנה שעברה.
הוא יודע, הוא הזמין אותי.
והזמנת אותה, והיא חזרה מעולפת. מעולפת. גם מרוב שהיא התלהבה מהשמני זית הטעימים שהיא טעמה, וגם בגלל שהיא שתתה בחצי ליטר שמן זית באותה טעימה.
חצי ליטר שמן זית זה מנת חלקי כל יום כמעט.
שלום.
זה תפקידי, כל הכבוד. רואים הרבה שמני זית כל יום.
אוקיי.
כן? אבל תראה, יש לטעימת שמן זית שני פנים. הפן הראשון הוא הפן הרגולטורי, חוקי, זאת אומרת, טעימת שמן זית היא חלק מהתקינה המחייבת בישראל וגם בעולם, כי ישראל היא חלק מארגון הזית העולמי, שפה טעימת שמן זית היא מחייבת על פי חוק, ואז שמן נדרש לעמוד בתקינה הזאת. אז זה הדבר הראשון, וזה משהו שהוא בטעימה מאוד קרה, אובייקטיבית, של האם השמן תקין או לא תקין, ומשם זה פחות או יותר נסגר. ויש את הטעימה ההדוניסטית, שבה אנחנו טועמים את השמן ומנתחים אותו, מבחינת סוג הפירותיות, ואיזה ארומות אנחנו מוצאים בו, ומידת החריפות והמרירות שלו, ובעצם מנתחים את האופי הכללי של השמן, וזו טעימה שמתחברת גם לתחרויות שמן זית, וגם לאפיון של השמן עבור היצרן, כי כשהוא בא למכור את השמן, הוא רוצה לדעת איזה שמן יש לו ביד, איך הוא משווק אותו, איך הוא מוכר אותו, על מה הוא מדבר.
ההסבוניות זה אותה תחושת ירוקות, נכון? תחושה שאתה שותה משהו ירוק וטרי.
נכון.
החריפות זה אותה תחושה שמתקבלת אחרי שבולעים, נכון? זוכרת, נכון?
נכון.
מאחורי הגרון.
וזה הסיבה בעצם שאנחנו צריכים לבלוע את השמן.
אני כל פעם מופתע שאנשים זוכרים מה שאני מלמד.
אפרת, יש לה בעיה, לא זוכרת פרצופים, אבל תן לה פיסת אינפורמציה, זה איתה לנצח.
כן, אז קודם כל, טעימת שמן זית לא מובנת מלאה, כי אני לא מכיר הרבה אנשים חוץ ממני
ועוד אנשים בתחום שבאמת יכולים להתלהב מלטעום שמן זית, זה לא משהו ש... זה לא כמו לטעום יין או לטעום גבינות או לא יודע מה הדברים בתחום הזה, אבל ברגע שמתחילים זה, זה קודם כל זה נורא כיף. כי זה עולם חדש של ארומות, וטעמים, ואפיונים, ותחושות ככה גם בפשן, באמת עולם חדש. זה מחולק לשלושה, יש את הפירותיות, שיכולה להיות פירותיות ירוקה, עשבונית כמו שהזכרת, ויכולה להיות פירותיות בשלה יותר, שיש בה ריזה התבשל, וגם כל מיני ארומות של פירות יער, ובוכים ודברים כאלה, ארומות מהסוג הזה, ואז יש לנו את המרירות, שהיא תמיד חיובית, לא משנה אם היא אפילית או אנחנו אוהבים אותה או לא, אבל היא תמיד נתפסת בשמן זית, תמיד כחיובית. ואת החריפות המסיימת, שחריפות היא לא חריפות של הסחוק, חריפים אחרים שתורבים לנו את חלל הפה, זאת חריפות שמגיעה בדרך כלל בחלק האחורי של הלשון או בגרון, כי היא מפעילה רצפטורים אחרים בחלל הפה ובגרון. והחריפות הזאת גם כן היא חריפות שנתפסת אצלנו תורמי שמן זית כחריפות, כמאפיין חיובי. תמיד.
אוקיי. עכשיו, ככה, כשאנחנו ניגשים לטעום שמן זית, אז הזכרנו את זה ממש בפתח התוכנית, תואמים את זה עם כוס כחולה, נכון? כדי לבטל את, את הצבע בעצם, שהתואם לא יראה מה הצבע של השמן.
נכון, כי זה, כי כל אחד, בעיקר מאנשים שתואמים שמן זית מסביב לעם התיכון, והיו מוקפים בזיתים ובשמן זית משחר ילדותם, וזה והמסורת שלהם, זה מסורת של טעימת שמן זית. כל אחד מגיע עם הדעות הקדומות שלו לטעימה, עם מה שסבא שלו ואבא שלו לימדו אותו כשמן זית איכותי. ואת כל הדברים האלה אנחנו רוצים לנטרל בטעימה, כדי שהטעימה תהיה עיוורת ככל שניתן, ולפיכך גם אובייקטיבית ככל שניתן. אנחנו נטעם רק את השמן, בלי להיות מושפעים מהצבע שלו, מהאחירות שלו, ומהמאפיינים ויזואליים כאלו אחרים.
שזה מדהים, כי זה כל כך שונה מיין בעצם.
נכון, ביין יש לזה המון משמעות.
המון משמעות, כן.
ובשמן זית אנחנו רוצים לבטל בדיוק את המשמעות הזאת.
אוקיי, אז מזגנו את השמן הזית לכוס זכוכית כחולה, ואז מה?
ואז אנחנו מחממים אותה כדי לעזור לארומות להשתחרר. שמן הוא חולה טוב יותר ארומות מאשר יין. ולכן אנחנו רוצים לעזור לארומות האלה להשתחרר, ולכן אנחנו מחממים את השמן.
אבל מחממים...
בכף היד.
בכף היד, לא מחממים.
כן, תראה, בטעימות מקצועיות, בפאנל תואמים, אנחנו תואמים את השמן אחרי שהוא עבר חימום בקעריות חימום, ושם השמן מחומן לטמפרטורה מאוד מדויקת של 28 מעלות, זאת הטמפרטורה האופטימלית לטעימת שמן זית. כשאין לנו את האמצעים האלה, אז אנחנו כמובן מחממים את זה בתוך כף היד, מרסלים את זה בתוך כף היד, ומחממים, משתמשים בחום הגוף שלנו כדי לחמם את השמן, ואז אנחנו מריחים אותו. כמובן שהכוס צריכה להיות מכוסה, כדי שהארומות לא יצאו חוצה ולא יתנדפו, אבל אחר כך אנחנו מוצאים את מרימים את המכסה ומריחים את השמן ומנתחים אותו. מנתחים אותו קודם כל, האם יש בו בעיות, גמים אורגנולפטיים, גמים של טעם, של ריח, זאת אומרת ארומות לא רצויות, אם יש בו או אין בו, ואז אם אין בו, מה הם הארומות החיוביות שיש בו, האם הן ירוקות, האם הן בשלות, אם הן בשלות מה הן, שיוצא בזה. ואחרי שהערכנו אותו, אנחנו תואמים אותו, נשים אותו לפה, מארסלים אותו בתוך חלל הפה. פרקטיקה מאוד מעניינת של לקחת אוויר תוך כדי הארסול הזה, כדי לעזור לארומות להתפשט בתוך חלל הפה, ואחר כך אנחנו בולעים אותו. ואז אנחנו בעצם מרגישים את הכל, גם את הארומות בתוך הפה, גם את המרירות, ובסוף גם את החריפות.
עכשיו תגיד, למה בין טעימת שמן זית אחד לשני אוכלים תפוחים?
זה לא רק תפוחים, גם תפוחים ירוקים, וגם יש פרקטיקה כזאת של לאכול כפית יוגורט, וגם אפילו יש פרקטיקה שאני מאוד אוהב אותה, של לקחת שלוק של בירה.
נראה לי.
גם פרקטיקה הזה. היום זה לנקות את חלל הפה, בעצם משהו של להחליף טעמים, לנקות את הפה במשהו שהוא חומצי, ולהכין אותו לטעימה הבאה. לעשות ריסטארט לפה אחרי טעימה.
לא לחם.
לא לחם, לא לחם. עד כמה שזה מאוד... מקובל לטעום שמן זית עם לחם, לחם מאפיל על הסנסורים בפה, ובעצם חוסם אותם מקליטה של שמן זית. ואז כשאנחנו טועמים שמן זית עם לחם, אנחנו בעצם פספסים המון מה שיש לשמן הזית להציע. לכן טועמים מקצועיים, פעם לא יטעמו שמן זית עם לחם.
עכשיו תגיד, בטעימה מקצועית כזאת, כמה סוגים של שמנים טועמים?
מלא.
מה זה מלא?
מלא.
מה זה מלא? כמה היו לך?
מעל 20. מעל 20, אני אימטתי.
זאת אומרת שלהגיד כוס או שני כוסות של שמן זית במורד הגרון באותו יום זה...
אני לא הגזמתי.
איפשהו זה כאילו סבבה.
לא, לא הגזמת. תראי, בפאנל תואמים אנחנו תואמים בסביבות 20-80, בפאנל תואמים רגולטורי, זאת אומרת שמתעסק עם בעיקר עם הפגמים של השמן ולא עם המאפיינים החיוביים, לא מעמיק בהם לפחות, ובפאנלים של תחרויות אנחנו הרבה יותר מתעסקים עם המאפיינים החיוביים ומנתחים אותם, שם אנחנו יכולים להגיע ל-25 וגם 30-80 ביום.
איך מתמודדים עם כמות כזאת של שמן בבטן?
זה עושה, מה זה טוב למערכת?
או שאתה מפתח קיבה מברזל כמוני, או ש... כל אחד בדרכו, אבל
מתמודדים. אתה עולה 10 קילו בשבוע.
שמן זית לא משמין.
הוא באמת לא משמין.
זה הכל עניין של כמות, את יודעת.
אבל אני רוצה להקשות שנייה על עניין החומציות שאמרת, כי קודם כל זה מדהים בעיניי ששמן זית אפשר לנקות את חלל הפה עם יוגורט, זה נורא מתקשר לעניין טרוארי ולאזור שבו שמן הזית גדל, זה נורא מסתדר לי. אבל אם באמת המטרה ביוגורט או בתפוח היא להעלות החומציות, למה לא הרשיתם לי לשתות קפה? הרי גם קפה הוא חומצי.
נכון, אבל קפה יש לו טעמים מאוד מאוד חזקים. זה דבר כמו יין אדום למשל. הטעמים הם כל כך חזקים שהם גם מאפילים על, על הסנסורים בתוך הפה. אגב, קפה הוא הרבה פחות נורא מלמשל סיגריה. סיגריה מאפילה על הטעמים לאורך זמן ארוך של יותר משעה. וקפה למשל מאפיל על הטעמים לזמן מוגבר של בין 20 דקות לחצי שעה.
כן. אני אזכור לך את זה אגב כל החיים, שיהיה לך ברור, כי אתם היינו צריכים להגיע בשעות הבוקר, ואמרתם לא לשתות קפה איזה שעתיים לפני, אז הבחורה פשוט קמה בחמש בבוקר, כי אני ממושמת. אמרתי, את הקפה שלי אני צריכה.
תראי, מכיוון שאני לוקח בחשבון שאנחנו כישראלים פחות ממושמעים, אז אנחנו אומרים שעתיים, כי אנחנו יודעים שתמיד הגיעו אנשים עם... אמרו לנו שעתיים, כן, אבל בסדר, אבל היינו חייבים קפה, אז שתינו חצי שעה לפני. אז אם אני הייתי אומר, אסור לפנות לשתות שעה לפני, אנשים היו מגיעים חמש דקות לפני. לא אמרו שעתיים, לקחנו את הווח ביטחון שלנו.
יודע צדיק.
והחננה עמדה בתנאים.
כל הכבוד. טוב, יפה מאוד. למדנו לטעום שמן זית. המון תודה.
בבקשה, בבקשה.
ועכשיו, אנחנו יודעים לטעום שמן זית? הפסקת קפה,
כן.
שמשודרת עם קפה אליט, שתומכים בתוכנית שלנו ומאפשרים לתוכנית שלנו להמשיך ולהביא לכם תכנים מרתקים כל שבוע.
יאללה.
עכשיו, למה רציתי בדיוק עכשיו את ההפסקת קפה?
למה?
כי אם כבר למדנו לטעום שמן זית, ולטעום יין אנחנו יודעים, עכשיו בוא נלמד גם איך תואמים קפה. הזדמנות. כן.
אז בוא נשאל את הילד אופק, מנהלת התחום הסנסורי בקפה אליט, בחורה שהתחילה לשתות קפה בגיל 6 ושותה בערך 200 כוסות קפה ביום. בוא נראה מה היא יודעת לספר לנו על זה.
אם היא מסוגלת להקשיב עם 200 כוסות קפה ביום.
אני רואה הגבלה מטורפת בין ה-30 כוסות שמן שאת שתית ל-200 כוסות קפה שלה, ואת היין צריך לירוק. הילד?
היי.
אז אנחנו ממש עכשיו סיימנו ללמוד איך שתואמים שמן זית, ועכשיו אנחנו סקרנים לשמוע איך תואמים קפה.
קודם כל אתה צריך להיוולד עם יכולת טעימה גבוהה כדי להיות תואם, תואם של משהו מומחה. 25% מהאנשים נולדים עם יכולת טעימה מאוד גבוהה, ואז להתחיל לאמן אותם, וזה החלק החשוב, האימון. זה למידה שלוקחה כשנתיים, כי בעצם יש לנו מכשיר של טעם שמשתמש בכל 5 תחושים.
מכשיר?
האדם הוא המכשיר?
האדם הוא המכשיר. אין שום מכשיר אנליטי היום בעולם, כן. שיכול להחליף בן אדם, ולכן כשאנחנו כאן חזיקים פאנל תואמים מומחה שמוקם מ-15 אנשים, שכולם בעלי יכולת אימה מאוד גבוהה, כלומר גנטית הם נולדו עם יכולת אימה גבוהה, אבל הם עברו התמחות ולמידה של שנתיים כדי להכיר את עולם הקפה. וזה אומר לאמן את האנשים לתאר בתיאורים שונים את עולם הקפה, כלומר האם זה מר, איזה מרירות, חמיצות, איזה סוג של חמיצות, חוזק הקפה. אז הדבר השני זה ללמד אותם לדבר באותה עוצמה, שזה הקושי, כלומר, שאני אומרת שחוזק הקפה הוא בעוצמה 4, אז אני מצפה שגם הפאנל כולו, היא פחות או יותר בסטייה של חצי ציון, יגיד את אותה עוצמה.
איך מתבצעת הטעימה?
יש לנו כוסות קרמיקה לבנות, השקילה של הקפה היא אותה כמות קפה לכוס, אנחנו מרתיחים מים, שופכים את המים כשהם חמים על הקפה, ממתינים כמה דקות, בוחשים את הכוס קפה, מורידים את שכבת הקצף ואז מתחילים לטעום.
מורידים את שכבת הקצף, אותה שכבה שאנחנו כל כך מעריכים בטעימה היא לא רלוונטית?
אם את מדברת על אותה שכבת קפה שאת קוראה לה קרמה באספרסו, אז היא מאוד מאוד חשובה והיא חלק בלתי נפרד מהקפה. אבל אני כרגע מדברת על טעימות אישור, שבהם אנחנו תואמים את זה כקפה קלוי וטחון. אנחנו קולים את הקפה, כי אנחנו מקבלים לישראל קפה ירוק, אנחנו עושים פה את הקלייה במפעל, ואז אנחנו טוחנים ותואמים. אז כלומר, כשאנחנו תואמים, אנחנו משתמשים בכל החושים. אנחנו קודם כל מסתכלים על הקפה בעיניים, אחר כך מריחים אותו, אחר כך בכף לוקחים, מגלגלים על הלשון, ואז יורקים. ולמה אנחנו מגלגלים על הלשון? אנחנו רוצים שכל תאי הטעם של הלשון, שעל הלשון יש לנו סך הכל 5 טעמים. יש לנו מתוק, מלוח, חמוץ, מר ואומאמי. ומעבר לזה, הדבר החשוב זה הריח, כי בריח בעצם אנחנו מקבלים את כל שאר הטעמים. בעברית אנחנו קצת מוגבלים בשפה, אבל את כל הארומות שאנחנו מריחים, בעצם זה הדבר החשוב. הכל בעצם מגיע לספרייה. וככל שהספרייה שלך במוח רחבה יותר, אז אתה יכול לתאר, וזה הקושי, כן. התיאורים. אנחנו מלמדים את האנשים להשתמש בתיאורים. והדבר החשוב בעולם הטעימות, המקום במוח שבו נמצא אזור שמתרגם לנו את הטעמים, נמצא ליד אזור הזיכרון. והרבה פעמים טעמים מתקשרים לזיכרון, יכולים לקחת אותנו לילדות, ואם אנחנו נריח ריח של עוגה, להגיד, וואו, זה העוגה שירחתי. נכון. הייתי בילדות שלי, וזה ישר יעורר בי תחושה טובה, או נהפוך הוא. איזה ריח שנכנסתי לחדר ולא עושה לי טוב, כי הייתי במקום שהיה את הריח הזה ולא הרגשתי נוח. וכשאתה טועה מומחה, אתה חייב לנטרל את אותם רגשות, ועל זה גם אנחנו עובדים כבר.
בעצם, את מייצרת איזושהי סטנדרטיזציה.
נכון.
את מדברת על נכון ולא נכון, שזה מדהים, כי בעולם היין, למשל, אין ממש נכון ולא נכון. נכון, זה מה אתה מרגיש?
שאלה אחרונה. את רוצה לשאול?
רגע, בולעים או לא בולעים?
זהו, גם אני רציתי לשאול.
אנחנו לא בולעים את הקפה, לעתים נדירות אנחנו בולעים, כי אנחנו תואמים פה 200 כוסות ליום, ולכן כדי שנוכל להיות תואמים מאוד מדויקים, אנחנו לא בולעים, אנחנו יורקים את הקפה.
טועה, תעשיית שמן הזית צריכה ללמוד מתעשיית הקפה, כי שם בולעים ומתמודדים עם התוצאות.
כשאנחנו רוצים להתפנק, אנחנו שותים כוס קפה, וזה כל אחד שותים את הכוס קפה שלו. ואנחנו שותים הרבה קפה, אני יודעת מהפאנל.
טוב, איילת, תודה רבה, זה היה מאוד מעניין.
תודה, הארת את עינינו, תודה.
בכיף, ביי.
ביי.
עכשיו אנחנו יודעים לטעום גם שמן זית, גם קפה, גם
יין.
גם יין.
גם יין.
אין, מומחיות.
כן.
טוב, הסתיים לו החלק הראשון של הפרק שלנו על שמן זית. אנחנו בשלב זה נפרדים מכם, ואנחנו נמשיך בשבוע הבא.
נמשיך בשבוע הבא, אנחנו מזכירים לכם להכין מנות של שמן זית, לצלם ולתייג אותנו, ועשרה מאושרים מכם יזכו לקבל את שמן זית ראשון המסיק של בוטיק פטורה.
וזהו.
וזהו.
יש לך עוד משהו להגיד?
יאללה, ביי.